אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היום בגבוה גבוה נדבר על פילוסופיה של אי-אלימות ועל אפשרויות לדיאלוג בין תפיסות עולם שונות, אולי אפילו מנוגדות. אז האם אי-אלימות מתאימה לכל מצב? האם היא מתאימה לנו? מתחילות.
גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש.
היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית במדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נדבר על ההינסה, אי-אלימות. נברר את השורשים השונים של אי-אלימות בפילוסופיה ההודית. נבדוק איך גנדי פירש אותה והפך אותה לפרקטיקה פוליטית. וניתן איך כל זה קשור לדיאלוג. ומה זה בכלל דיאלוג? נברר גם איך בובר ומגנס, שני פילוסופים יהודים ירושלמים, קראו תיגר על האוניברסליות של אי-אלימות, כלומר על כך שהיא תקפה תמיד. באיך רם צ'נדרה גנדי, נכדו של מהטמה באחד הקולות המעניינים בפילוסופיה ההודית במאה ה-20, מתייחס לדיאלוג הזה. אז האם אי-אלימות היא ערך עליון, או שיש מצבים בהם אלימות היא הכרח? איתי באולפן פרופסור דני רווה, כותב ומלמד פילוסופיה הודית ופילוסופיה השוואתית בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. שלום דני.
אהלן ויויאנה.
אז מה היא פילוסופיה של אי-אלימות?
וואו, זו שאלה גדולה. אני חושב שהפילוסופיה מנסה להתמודד עם מה שישנו. ומה שישנו זה לא אי-אלימות, זה דווקא אלימות. זאת אומרת, פילוסופיה של אי-אלימות זה ניסיון להתמודד עם האלימות, והאלימות לא רק זאת אומרת שהיא נמצאת פה מסביבנו, בכביש, כמובן במלחמה, באלף מקומות, היא גם נמצאת בתוכנו. אז הפילוסופיה של אי-אלימות היא בעצם הפילוסופיה של האלימות, היא הפילוסופיה שעובדת על איזה סקאלה כזאת, שבין אלימות לבין מקסימום אלימות לבין אפס אלימות. ואני חושב שאנחנו נמצאים תמיד באמצע איפשהו על הסקאלה הזאת. והוגים שונים, יש להם הצעות שונות, כן? מה לעשות עם האלימות כפוטנציאל אנושי? פוטנציאל אנושי לא רק של הרעים, של האויבים, אלא בעצם של כל אחד מאיתנו, כי אם מישהו, התוכנית היא שאם מישהו אחד מסוגל לאלימות, אז באופן פוטנציאלי בעצם כולנו מסוגלים לאלימות. אז איך אנחנו מתמודדים איתה? ואם לקחת את זה יותר רחוק, החיים יש בהם המון אלימות. זאת אומרת, קחי למשל, מסורת דתית הודית שמתקיימת עד היום, נקראת המסורת הג'יינית. אני לא יודע אם שמעת על המסורת הג'יינית. מסורת שהתחילה כנראה באמצע אלף הראשון לפני הספירה, והמסורת הג'יינית, הפואנטה שלהם, זה להיות לא אלימים, בכלל לא אלימים, אפס אי אלימות. ואפשר לראות נזירים ונזירות של המסורת הזאת. אגב, קוראים להם, הנזיר הג'יני קוראים לו מוני, מילולית שתקן. כי הרבה פעמים האלימות היא באה לידי ביטוי בשפה, באיך שאנחנו מדברים. אז הנזירים, המונים וגם הנזירות, הם בעצם מסתובבים בעולם או עירומים לגמרי. התוכנית זה ששום נמלה, שום יתוש לא יתגנב אל מתחת לבגדים ונפגע בו. ואולי ראיתם, אני אומר למאזינים, בתמונות או בהודו, הם הולכים ממין מטעתיים כאלה ומטעתיים את הדרך לפניהם כדי לא לדרוך על שום דבר. וזה מגיע לידי כך שחלקם לא מרתיחים מים כדי להכין תה, כדי שהרתיחה לא תהרוג שום דבר. זאת אומרת, אפס, אפס, אפס אלימות. ובסקט מסוים במסורת הג'יינית, האקט האולטימטיבי הוא סוג של, ופה זה אולי שמע מפתיע, סוג של התאבדות.
זה לא אלים.
ההנחה היא שכל זמן שאנחנו בתוך גוף, שאנחנו embodied, מה שנקרא, אנחנו תמיד נהיה אלימים, ואז כמובן ההתנגדות שלך היא במקום. האם המסורת הזאת מדברת על להפסיק לאכול ולשתות עד שהגוף נופל? האם זה לא אלימות? בעיניים שלי זה כמובן אלימות כלפי עצמי.
בוא נצלול לפילוסופיה ההודית, ונברר קצת איך היא מתייחסת לדבר הזה. מה השורשים המחשבתיים של אי-אלימות? רצינו לדבר על שני טקסטים ספציפיים, שזה הגיטה והיוגה סוטרה.
בואי נתחיל ברשותך קצת יותר אחורה, נגיד 2000 לפני הספירה, 1500 לפני הספירה, שני קורפוסים טקסטואליים ענקיים, אחד קוראים לו הוודה, והקורפוס השני נקרא אופנישדות, למרות שהסיומת היא בעברית, כן? פשוט אופנישד. ודה, המשמעות של המילה זה ידע, ואופנישד, המשמעות של המילה זה לשבת ביחד. עכשיו אנחנו מחברים ביחד אופנישד פה באולפן, ושני הקורפוסים הטקסטואליים, אני אומר קורפוסים טקסטואליים כי הם ענקים וכי הם לא נכתבו. הם הועלו על הכתב הרבה יותר מאוחר. הם הועברו בעל פה אז. אז שניהם מתחילים במיתוסים של בריאה. ולא במיתוס אחד של בריאה, נגיד כמו בראשית פרק א' ופרק ב', שזה בערך אותו סיפור. אז סיפורים שונים של בריאה, והבריאה היא תמיד מעבר מאחד להרבה. האחד הופך להרבה. האמת שהמיתוסים הם מעניינים, כי לפחות אני חושב עכשיו על ארבעה מיתוסים, בפרק הראשון של אולי האופנישד הראשון, או אחד הראשונים, קוראים לו בריהד הרניקה אופנישד. אני אמור להגיד מילים כאלה בסנסקריט, לא להרשים את הקהל. אז הפרק הראשון מתחיל בארבעה מיתוסים של בריאה, שכולם מתחילים במילים, בהתחלה הייתי אני. אני חושב שזה התחלה מסעירה לכל מי שמכיר את ההתחלה של ספר בראשית. לא, לא בראשית ברא אלוהים, בהתחלה הייתי אני. בהתחלה
אני
היה...
אני הוא הבורא.
אז איך הבריאה מתחוללת? בהתחלה הייתי אני. כל מי שישנו זה אני. ואז התנועה הראשונה של הבריאה הזה, זה מין הבנה כזאת. היי, זה אני. ומה שיפה במיתוס הזה, זה שאחרי שהוא, זאת אומרת אני, אומר, היי, זה אני, פתאום מבחין שהוא ישנו בעולם, הטקסט בא ואומר, ולכן עד היום, כשפונים אלינו, אנחנו אומרים, היי, זה אני. זאת אומרת, כל היומיומיות שלנו היום היא סוג של רפליקה, של מיתוס שקרה אי אז, כן, באיזו תקופה קמאית כזאת. אז התנועה הראשונה של הבריאה זה מין הכרה, היי, זה אני. התנועה השנייה של הבריאה זה פחד. פתאום הוא מפחד. ופה אנחנו מתחילים להתקרב לאלימות, כמובן. הוא פתאום מפחד. ואז הוא מסתכל מסביב, הוא לא רואה אף אחד, כי אין אף אחד, כל מה שישנו זה הוא. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, ממי יש לי לפחד? פחד הוא תמיד פחד מפני האחר. אני חושב כמובן על ז'אן פול סארט, כן? בדלתיים סגורות, האחר הוא גיהנום. פחד הוא תמיד פחד מפני האחר. והרי פילוסופיה, את יודעת בדיוק כמוני, בטח פילוסופיה אירופאית חדשה, כל כך הרבה מתעסקת ביחסים האלה, בין אני או עצמי ובין האחר, אז פחד מהאחר. והתנועה השלישית היא מעניינת, התנועה השלישית היא תשוקה, השתוקקות. וכלפי מי הוא משתוקק? הוא משתוקק כלפי האחר. זה שהרגע הוא פחד ממנו, אותה מילה בסנסקריט, האחר, עכשיו הוא משתוקק אליו. ולכן עד היום, שלוש נקודות, היחס שלנו כלפי האחר הוא אמביוולנטי. פחד ותשוקה שמתמזגים אחד בשני. ועכשיו מה שקורה בסיפור הזה, פרק א' של בריהד הרניקה אופנישד, הוא מפיל את עצמו, הוא שובר את עצמו לשניים. ועכשיו יש לנו שבר...
כדי שיהיה אחר?
כדי שיהיה אחר, כדי שיהיה יותר מרק אני. האמת שהטקסט אומר, כדי שיהיה לו עם מי לשחק. והמשחק, כן, היצירתיות, הבריאה כמשהו יצירתי, אבל האקט של השבירה הוא אקט אלים, הוא שובר את עצמו. ומה שיפה זה שעד היום בשפות ההודיות, אני מתכוון בסנסקריט, השפה הקלאסית ובבנותיה, שזה השפות של צפון הודו, המילים פאטי ופטני, פאטי גבר, פטני אישה, הם בעצם מהשורש הפת, לשבור. זאת אומרת, גבר זה שבר, וגברת זה, מה הנקבה של שבר? שברית, נגיד שנקרא לזה ככה. מה שיפה זה שהשפה זוכרת, נכון, זה משפט מפורסם של אלן סיקסו, השפה זוכרת את מה שאנחנו שכחנו, השפה זוכרת בשבילנו, אם אנחנו נקשיב לה. אז כשאומרים פאטי או פאטני בשפות של צפון הודו, המיתוס הזה על השבירה, נוכח, כן, באיזשהו מובן השפה מזכירה לנו את המיתוס. אז כדי לעשות דברים בעולם, כדי שיהיה עולם, צריך מידה מסוימת של אלימות. אי אפשר לא...
אתה מתייחס לשבירה כאלימות?
אני מתייחס לשבירה כאלימות. במיתוסים אחרים, האחד הראשון, תמיד הכל מתחיל מאיזה אחד שהופך להרבה, האחד הראשון חותך את עצמו, מבטר את עצמו. זה בוודה, כן, במיתוס יותר מוקדם. אז... לשבור את עצמי, כן, לחתוך את עצמי כדי שיהיה יותר. והמיתוסים האלה, כן, הם מראים לנו שאי אפשר להיות בעולם, אין עולם שאין בו מידה מסוימת של אלימות. ואז השאלה היא, כן, כמה אלימות? זאת אומרת, האם אנחנו יכולים באיזשהו מובן להסדיר את האלימות, לצמצם את האלימות? ואת התחלת עם מושג בסנסקריט, אמרת אהינסה, כן, המושג שמזוהה עם גנדי, אז המושג אהינסה בדרך כלל הוא מציין אי אלימות במובן מאוד דרמטי שלה, אבל יש עוד מושגים בסנסקריט שמציינים אי אלימות, הייתי קורא לזה אי אלימות בעולם, אי אלימות שאפשר להיות במסע ומתן ביחס אליה. המושג שאני חושב עליו זה המושג אנרשנסיה. אנרשנסיה זה אי אכזריות. זה כבר לא אי אלימות, זה אי אכזריות. זאת אומרת, יכול להיות שאני צריך איזה מידה מסוימת של אלימות, אבל האם אני יכול לעשות את הדברים, כן? האם המלך יכול לשלוט בממלכה? הוא צריך להפעיל איזה כוח, אבל האם זה יכול להיות בלי אכזריות?
כמה מפוקח זה נשמע.
זה בעצם מנסה לרדת לניואנסים השונים, כן, של אי אלימות, נכון? כמו שהקלישאה אומרת, כן, האסקימוסים יש להם המון גוונים של לבן, אז יש גם המון גוונים של אי אלימות. דיברתי קודם על סקאלה, אז צריך לבדוק את הצבעים, כן, גם כשזה לכאורה רק צבע לבן.
אגב, למה אנחנו רוצים לצמצם את האלימות?
כי אחרת אין בכלל עולם, זאת אומרת, כי פשוט נהרוג אחד את השני ולא יישאר פה שום דבר. התוכנית אבל היא תוכנית פוזיטיבית, האם אנחנו יכולים להגיע לעולם, למציאות שמשגשגת, שהנהרות זורמים בה לכיוון הנכון, שהאש מחממת, כן, אלה הדוגמאות. דוגמאות נהדרות, אגב, הנהרות זורמים לכיוון הנכון, עם כל הסתת הנהרות והסחרים וכן הלאה. אז האם אנחנו יכולים להגיע לאיזה סוג של, אני עכשיו לוקח ביטוי הרבה יותר מאוחר, מפילוסופיה אירופאית, מז'אן ז'אק רוסו, לאיזה סוג של אמנה חברתית. ועכשיו, בגלל שאנחנו פה משתוללים, את ואני, כן, אז אני חושב פתאום על בודהיזם עכשווי בהודו. אני לא יודע אם את יודעת שהבודהיזם שיש בהודו הוא בעצם בודהיזם שקשור לדמות שנקראת אמבדקר. אמבדקר, בהים ראו רמג'י אמבדקר. אמבדקר הוא הקול של אלה שפעם קראו להם ה-untouchables, הטמאים. הם בעצמם קוראים לעצמם, ועוד רגע זה גם ייקח אותנו אולי לגנדי, הם בעצמם קוראים לעצמם דליטים, המקופפים או השבורים, ואמבדקר זה סיפור מעניין, דווקא מישהו מה... זה אפילו לא הקאסטה הנמוכה ביותר, זה מתחת לכל הקאסט, או דווקא הוא הופך להיות שר המשפטים הראשון של הודו ומנסח החוקה ההודית, ואמבדקר ב-1956 ממיר את דתו, לבודהיזם. אז הוא הופך להיות בודהיסט, ואנשים חושבים שזה אקט פוליטי. הוא בעצם אומר, בבודהיזם אין קאסטות, אין היררכיה חברתית, ולכן אני מעדיף להיות בודהיסט. אבל הוא מייסד, זאת אומרת, הוא כותב, זאת אומרת, הוא חושב בודהיזם חדש. ובבודהיזם האמבדקריאני, שמתכתב עם מקורות קלאסיים, הוא בעצם מבסס את הבודהיזם שלו על המושג מייטרי. מייטרי בסנסקריט זה מושג בודהיסטי ישן שלא נמצא באמצע. באמצע, את יודעת, וכולם יודעים, מושג הנירוונה, נכון? אבל נירוונה מילולית זה כיבוי, לחבות את התשוקות, כן? אמבדקר לא רוצה לחבות את התשוקות, אמבדקר רוצה אמנה חברתית, והאמנה החברתית שלו בנויה על המושג מייטרי. מייטרי זה מילולית ידידות, זה קשור לתכונות נשגבות, שהמתרגל המודט, מתרגל המדיטציה הבודיסטי מטפח בעצמו, למשל מייטרי, ואצל אמבדקר מייטרי זה כבר סולידריות. אז תראו איך מקלאסיקה פילוסופית לפוליטיקה של אמצע המאה ה-20, כן, פתאום בודהיזם שמבוסס כבר לא על לחבות ועל לעזוב את העולם, אלא על סולידריות בתוך העולם. והמושג הזה מייטרי אצל אמבדקר הוא קשור כמובן לאי אלימות. אי אלימות זה לעמוד בסולידריות יחד עם...
אז אנחנו מדברים על אי-אלימות, ואנחנו אומרים שזה צורה של דיאלוג עם אלימות, כדי להגיע לאיזושהי אפשרות לחיות ביחד, כשדיברת על אמנה חברתית או משהו כזה, מין סוג של אתיקה שתאפשר לנו קצת לרסן את האלימות הזאת שבכל מקרה קיימת. אנחנו רוצים אבל לנהל איתה דיאלוג שהיא לא תהרוס, כי יש לה את המימד הזה, ואני רוצה שנלך לגיטה. כי זה טקסט שממש, שיש שם דיון בין כן להיות אלים, לא להיות אלים.
טוב, אז הבאגווד גיטה, מילולית שירת האלוהים, זה אחד הטקסטים, איך אני אקרא להם, המרכזיים, המפורסמים בתרבות ההודית. טקסט שהתחבר כנראה במאות הראשונות לפני הספירה, טקסט שהוא חלק מאפוס ענק, שנקרא מהאבהרטה, הסיפור על שושלת בהרטה. והיצירה הזאת, היא נחשבת לדיאלוג הגדול של התרבות ההודית, היצירה הזאת היא מתחילה כשמתחילה מלחמה. והמלחמה הזאת היא המלחמה הגדולה, כן, מלחמת גוג ומגוג, מלחמה של הטובים ברעים על השליטה בעולם, אבל המעברתה זה יצירה מאוד, מאוד אמביוולנטית, הטובים נגד הרעים, אבל רגע, הטובים הם גם קצת רעים, ורגע, הרעים הם גם קצת טובים, וגם, זאת אומרת, שני הצדדים חושבים שהם הטובים, והשניים הם הרעים, וכדי ממש לקשר את זה לענייננו, הם גם בני דודים בתוך העלילה של, של האפוס, ושנייה לפני שמתחילה המלחמה, בעצם ה... נקרא לזה שר הצבא של הטובים, כן, הגיבור של הטובים, קוראים לו ארג'ונה, הוא גדל והתחנך ולמד את אומנויות המלחמה, וזה הרגע שלו להראות שהוא הלוחם הגדול, ומי שמסיע אותו, כן, על מרכבה אל שדה הקרב, זה קרישנה. עכשיו, קרישנה, כולכם שמעתם את השם קרישנה, שאלה טובה, מי זה קרישנה של הגיטה? זה אלוהים, זה בן אדם. ורגע, אולי הקו שמפריד בין אלוהות ואנושיות, הוא קו יותר מטושטש ממה שאנחנו רגילים לחשוב, ואם אתם מכירים, או אם תקראו פילוסופיה עודית, תראו שהקו הוא באמת מטושטש. האלוהות היא באיזשהו מובן נמצאת בנו, אבל אנחנו לא שמים לב אליה, אנחנו כל כך יומיומיסטים, אז האם אנחנו יכולים לזהות בעצמנו, כן? איזה ניצוץ, נקרא לזה, כן? איזה ניצוץ אלוהי. אז הרכב, קרישנה וארג'ונה, מגיעים ונעמדים באמצע, בין הצבאות והמיקום הזה באמצע, כן, הם נמצאים שם באמצע, בעצם אמצע ואמצע נמצאים באמצע ומדברים על אמצע. ככה הייתי מסכם את היצירה הזאת, והם נמצאים באמצע בין שני הצבאות ומדברים על אמצע בין כל מיני דברים. פה היוגה מתחילה, כן, המושג הזה יוגה, על האמצע בין פעולה ובין אי פעולה. על האמצע בין חיים בעולם וחיים מחוץ לעולם. חיים מחוץ לעולם, אני מתכוון, חיי נזירות, חיים ביער, כן? יער זה ההפך של הידוע והמוכר. זה עובד נורא יפה בעברית, כי עיר ויער, כן? זה אותיות מסתכלות, נכון? אז נכון. עיר זה הידוע והמוכר, ויער זה נגיד הישימון, שמילה נוצרית כזאת, נכון? אז הם נמצאים שם באמצע ומתחילים לדבר, וארג'ונה אומר, אני לא נלחם. לא נלחם. מה זאת אומרת אתה לא נלחם? זאת אומרת, את חייב להילחם. וארג'ונה מביא כל מיני סיבות. למה הוא לא רוצה להילחם? הוא אומר, הם קרובי המשפחה שלי. איך אני יכול להרוג אותם? מה, בשביל לשלוט בעולם? כבר אני מעדיף שהם ישלטו בעולם, מאשר אני אלחם בהם כדי לשלוט בעולם. ועכשיו קוראים כל מיני דברים מעניינים, זאת אומרת. בעצם קרישנה מציע כל מיני סיבות, כל מיני טעמים, למה כן צריך להילחם. או למה, ופה אנחנו מתחילים להסתבך ויביאנה, למה המלחמה צודקת? ועכשיו השאלה, אם יש דבר כזה בכלל מלחמה צודקת? אז למה אתה צריך להילחם? כי המלחמה היא צודקת. ארג'ונה אומר, יש פה כל מיני מעגלים שעומדים בסתירה אחד לשני. מצד אחד, החובה המשפחתית שלי אומרת, אל תילחם, כן? מצד שני, אולי יש דברים אחרים, כן, שאומרים לי, כן, תילחם. קרישנה אומר לו, תשמע, אם הם ישלטו בעולם, תהיה אלימות בעולם. אם אתם, זאת אומרת, הטובים במרכאות, תשלטו בעולם, כן, אז אולי תהיה פחות אלימות, למשל. האמת שהטקסט הוא נורא יפה, זה בעצם טקסט שיש בו גם אסתטיקה וגם אתיקה, והם פונים אחד לשני, כן, ארג'ונה פונה לקרישנה וקרישנה פונה לארג'ונה, הנה אנחנו מגיעים לפילוסופיה, והם פונים אחד לשני באמצעות מילות פנייה שונות. אני יכול לקרוא לך ויביאנה, זה מילת פנייה. אני יכול לקרוא לך גברת דייט, שזה מילת פנייה. אני יכול להגיד לך, היי, כן, אני יכול סתם לתת לך איזה מכה על הכתף ולמשוך את תשומת ליבך. אז רם צ'נדרה גנדי בא ואומר, מילת הפנייה זה המילה הכי חשובה במשפט מבחינה אתית. כי מילת הפנייה היא מאפשרת לאחר להיות באחרותו, או לא מאפשרת לו להיות באחרותו. אני חושב שזה דבר מעניין.
זה מימד של הכרה, איך אני מכירה בך? משהו כזה?
לא רק איך אני מכירה בך, אם אני נותנת לך להיות אתה עצמך, או שאני כופה עליך משהו שאני...
נגיד, גברת דייץ' זה כפייה?
זה את צריכה להגיד לי, כן, אני חושב על, את יודעת, אני יושב במטוס, כן, בטח בכיסא הכי זול במטוס, ופתאום באה הדלת ואומרת לי, what would you like to drink, sir? אז אני אומר, sir, מי זה ה-sir הזה שהיא מדברת אליו? אבל מה שיפה בגיטה, זה שמילות הפנייה הם בעצם... איך אני אגיד את זה? הם רובד נפרד, הם רובד נוסף, הם בעצם פרשנות, הם טקסט בתוך טקסט. אז כשארג'ונה אומר, אני לא נלחם, פרק השני של הגיטה, אז קרישנה פונה אליו ואומר לו, משהו, 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 פרנטפה. אז עכשיו אני בעצם בא ומציע, מספיק שהוא היה אומר פרטה, פרנטפה. פרטה, זה בעצם המשמעות המילולית, זה הבן של זאת שקוראים לה פרטה. פרטה זה אמא של ארג'ונה. אז כשהוא קורא לו פרטה, הבן של, השם של אמא שלו, אני לא רוצה להסתבך יותר מדי עם הסנסקריט, הוא בעצם אומר לו תינוק של אמא. הוא בעצם אומר לו פחדן. ולא קוראים לארג'ונה הרבה בשם הזה, בדרך כלל קוראים לו על שם אבא שלו, הלוחם המפורסם. אז בשורה הראשונה הוא פונה אליו ואומר לו, תינוק, פחדן, סליחה, כן, על התפיסה המגדרית הארכאית פה, כן, תינוק של אמא. והשורה השנייה אומרת לו, בוא תהיה פרנטפה, פרנטפה זה גיבור, כן? בוא תהיה פרנטפה מילולית שורף האויבים, כן? נגיד שנתרגם את זה ככה. אז אני חושב שזה מעניין, הסיפור הזה.
זו פנייה אלימה.
מה?
יש אלימות בפנייה הזו, ככה.
יכול להיות שיש בזה אלימות, הייתי אומר שיש פה איזה סוג של, כן, הוא מנסה לשכנע אותו, יש פה איזה סוג של מניפולציה, גם כן. היום שאנחנו רוצים לשכנע, או רוצים לשכנע אותנו, מנסים לעבוד על רבדים שונים, רגשיים שלנו, כן? אז הוא אומר לו, בוא תהיה מפחדן, בוא ותהיה גיבור. כן, אז מילות הפנייה כמילים קריטיות, כמילים מעניינות, כמילים חשובות בשפה שלנו, ואמרנו כבר מקודם, כשאנחנו מדברים על אלימות, צריך גם לחשוב על השפה, כן? איך השפה, האם השפה יכולה להיות פחות אלימה ממה שהיא? ואם אנחנו כבר בגיטה, אז בואו נתקדם טיפה עם העלילה, ונדלג לפרק 11. בפרק 11, ארג'ונה אומר לקרישנה, בוא תסיר את המסכה ותראה לי את פניך האמיתיות. עכשיו יש פה משהו מטאפורי, נכון? לפעמים אנחנו מתקרבים למישהו ומתקרבים, ואז אנחנו אומרים לו, אז בוא רגע נהיה אמיתיים. וקרישנה עושה את זה. קרישנה מסיר את המסכה ופתאום ארג'ונה רואה את הזמן. זה בעצם הצורה הקוסמית של קרישנה. והזמן, כמו שאתם יודעים, זה מוות, כן? הוא רואה את המעבר מלידה למוות. תדמיינו איזה סרט כזה שרואים מישהו צעיר פתאום מזדקן בכמה שניות, כן? אז הוא רואה את הזמן והוא רואה את המוות והוא אומר לקרישנה, לא, 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 אני לא עומד בזה. בוא תרכיב או תלבש מחדש את המסכה. וזה רגע מעניין כי זה נשמע שדיאלוג הוא תמיד מצליח. דיאלוג זה טוב, אנחנו רוצים דיאלוג, אבל זה לא תמיד מצליח, נכון? זאת אומרת, לפעמים יש קשיים בדרך, וכל הדיבור שלי פה על אני והאחר, כדי לפגוש את האחר אני צריך ללמוד את השפה של האחר. כדי לפגוש את האחר אני באיזשהו מובן צריך לצאת מהגוף שלי, כן, מגוף הידע שלי, מהעמדות המוקדמות שלי, כן? וזה נשמע, זאת אומרת, נורא קל לדבר על זה, אבל זה נורא קשה לעשות את זה. בוא נתחיל בכלל בללמוד שפה. וללמוד שפה זה לאו דווקא ללמוד סנסקריט, נכון?
אז אנחנו עכשיו עושים איזשהו מעבר בשביל לדבר על אי-אלימות, אנחנו מתחילים לדבר על דיאלוג. כי זה צורה של אי-אלימות בעצם.
בעצם מה שאני מנסה להגיד פה זה שהמצב הדיאלוגי הוא מצב בלתי אלים. אבל כדי להגיע למצב הדיאלוגי, יש כמה תנאים שצריכים להתקיים. בעצם בשאלה שלך, עצרת אותי באמצע המשפט שאמרתי, זה לא רק ללמוד סנסקריט. כי הרי גם עכשיו כשאנחנו מדברים אחד עם השני, אני מתרגם לשפה שלי, לעולם המושגים שלי, את מה שאת שואלת, ואת מתרגמת לעולם המושגים שלך, נכון, את מה שאני אומר. זה תרגום בתוך אותה השפה עצמה. אז אנחנו בעצם, כן, אז עכשיו הגענו גם לתרגום. מאי-אלימות עברנו לדיאלוג, עברנו לתרגום. ואני ניסיתי להגיד משהו פה על דיאלוגים שהם לא תמיד מצליחים. כי דיאלוג זה נהייתה מין מילה כזאת שהיא מילה טובה. כולם רוצים דיאלוג. אבל האם באמת, כן, האם באמת אנחנו מסוגלים להיכנס לדיאלוג? כי להגיד אני רוצה דיאלוג זה קל להגיד. להיות בדיאלוג זה הרבה יותר קשה.
דיאלוג מצריך שאני אצא מעצמי, ועד כמה שאני יכולה, ועד כמה שיש לי את הכלים, אהיה איתך איפה שאתה.
אולי ניפגש באמצע, ויביאנה. וכשאני חושב על דיאלוג, כן, אז חלק גדול מהדיאלוג זה הקשבה. זה לא רק דיבור, נכון? זה גם הקשבה.
אז דווקא כאן אני רוצה שנלך לגנדי.
אוקיי.
כי גנדי מפרש את הטקסט הזה בצורתו שלו, והוא ממש עושה איזושהי פרקטיקה פוליטית אפקטיבית כן, מאוד, הוא מתוך אותה שפה שונה לאנגלים, כן, שהם כובשים, הם שולטים בהודו, והוא יוצא למאבק לא אלים, שזה כבר מוזר להגיד, ומצליח. הודו משתחררת מהקולוניאליזם האנגלי, אז לפחות ברמה הפיזית. אז גם כנראה שם דיאלוג בין שתי שפות שונות, כן, מזרח ומערב. האם יש דיאלוג? האם יש צד שהוא חזק יותר? איך הוא מצליח לתרגם? איך הוא מגיע בכלל למצב שהוא מצליח עם מי האלימות שלו להשתחרר מהקולוניאליזם האנגלי? האם זה חייב האם זה היה תחת תנאים מסוימים, או שבכל מצב אפשר להשתמש בפילוסופיה של אי-אלימות, שזה אגב משהו שגנדי אמר, ככלי עליון כזה.
כדי שאני אוכל לענות על השאלה הזאת, בואי נחזור שנייה לבאגווד גיטה. בוא. ליצירה הקלאסית כן. הזאת שדיברתי
בבקשה. עליה. בבקשה.
אז בעצם הצגתי את זה כיצירה שיש בה, יש בה דיאלוג בין שני צדדים, בין לוחם ובין הרכב שלו, שהרכב שלו יש לו ממד אלוהי, נכון? קראנו לו קרישנה, וקרישנה אומר לו תילחם. ועכשיו גנדי בא ואומר, היצירה הזאת היא היצירה שמדברת על אי-אלימות. אתם רוצים למצוא אי-אלימות, אתם רוצים, קראת לזה פילוסופיה של אי-אלימות, לכו לגיטה. עכשיו זה דבר שעל פניו נראה משונה. זה נשמע דווקא יצירה שמעודדת לאלימות, זאת אומרת, מעודדת למלחמה. ופרשנים, את מבינה, קלאסיים ומודרניים לאורך הדורות מנסים להבין איך גנדי מגיע, כן, לזה שמדובר פה על יצירה שקורית דווקא לאי-אלימות. אני אציע שתי פרשנויות כאלה, כי זה נראה משונה, כן? אז פרשנות אחת ששמעתי לא מזמן, דווקא ממלומד הודי, בן זמננו, איש מעניין שקוראים לו לא פחות מאשר רגו רמה רג'ו, כן, מלומד דרום הודי, אז רגו רמה רג'ו אומר, רגע, בוא נסתכל על הקונטקסט. מי מספר את הגיטה? הגיטה היא נמצאת בתוך האפוס הגדול. מה קורה שם באפוס לפני, כן, שהדיאלוג הזה מתחיל להיות מסופר? וכשהוא מסתכל על הקונטקסט, אז הוא רואה שבעצם מי שמספר את הסיפור זה התלמיד של התלמיד של התלמיד של, נגיד, נקרא לו מחבר היצירה, מספר את זה לנכד של הנכד של הנכד של ארג'ונה, כן? הגיבור שצריך להילחם. ומה שהוא מציע, רגו רמה רג'ו, שזו יצירה שמדברת על אי-אלימות, כי אנחנו כבר יכולים לראות את תוצאות המלחמה, כן? ותוצאות המלחמה הן תוצאות איומות. המלחמה נגמרה בזה שכולם מתו משני הצדדים. חמשת הגיבורים הטובים, ארג'ונה והאחים שלו, אמנם לא מתו, אבל כל הבנים שלהם והנכדים שלהם מתו, שאולי זה עוד יותר כואב להורים מאשר למות בעצמם. אז המלומד הזה שאני מסתמך עליו פה, הוא אומר, בעצם בדיעבד אנחנו מבינים מה התוצאות הנוראיות של מלחמה, ולכן אפשר להגיד שזה יצירה שמדברת על אי-אלימות. גנדי קרא את הגיטה בכלל במקור באנגלית, בתרגום כזה ויקטוריאני לאנגלית, וזה עורר בו את התשוקה, כן, קצת לקרוא יותר במקור. אני לא חושב שגנדי ידע סנסקית, אבל הבנות של הסנסקית הם אפשר לדעת, כן, הינדי או גוג'ראטי, זה שתי השפות של גנדי, ודרכן להכיר בטח את אוצר המילים של הטקסט הקלאסי, כן, של הגיטה, וגנדי נותן הרצאות על הגיטה, שאחרי זה מתפרסמות, בעצם תחת הכותרת, לא יודע, הפרשנות של גנדי לגיטה, וגנדי אומר, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, כל הגיטה, הפואנטה שלה, היא נמצאת ב-19 הפסוקים האחרונים של הפרק השני.
גנדי מדבר על גם על אי-אלימות במובן מאוד אוניברסלי, כאילו, זו הפרקטיקה, אין פרקטיקה אחרת. זה לא מצב שהוא תלוי, הקשר. אני לא אלים. והוא מצליח.
א', אני לא יודע אם גנדי באמת הצליח וסילק את הבריטים מהודו. זאת אומרת, זו שאלה מורכבת, זה נשמע נורא יפה. כן, איש אחד כזה, קרח עם כפכפים, עם מקל אחד קטן שעזר לו ללכת, מסע מלח, הלך לייצר מלח בים, כן, וכולם הצטרפו לצעדה הזאת. האיש האחד הזה סילק את האימפריה כולה. אז כמובן שכן, ההיסטוריה יותר מורכבת. אז אני לא יודע באמת, אם זה לא מוגזם להגיד שזה עבד לגנדי והוא ניצח או סילק את הבריטים, אבל התוכנית של גנדי הייתה, והיא תוכנית מעניינת, שיש קשר ביני ובין העולם. וזה מהדהד את הפילוסופיה הקלאסית שהתחלתי מקודם לדבר עליה. יש קשר בין הגוף שלי, גנדי מדבר על גוף, על הגוף שלי לגוף של העולם, הוא קורא לזה הגוף של העולם. יש קשר בין התודעה שלי ובין העולם, וזה ברור, דיברתי, זה ברור במובן של, של הפילוסופיה ההודית, כן? אמרתי, הכל מתחיל בי. אז אם הכל מתחיל בי, העולם כולו, כן, הוא מתחיל ממני. וכשגנדי, כן, למשל, בוא נביא דוגמה, גנדי ב-1947 נוסע לקלקוטה, ההינדואים והמוסלמים שוחטים אחד את השני, גנדי מתחיל בצום, כן, בשביתת רעב עד מוות, אלא אם כן השחיטה ההדדית, ואין לי מילים פחות ברוטליות מהמילה שחיטה, אלא אם כן השחיטה ההדדית הזאת תיפסק, כי אם לא הוא ימות, ובאמת הם מפסיקים לשחוט אחד את השני. בסוגריים, זה לא אומר שהם לא התחילו מחדש אחרי איזה זמן, אבל הכל נרגע כתוצאה משביתת רעב של איש אחד. אז למה זה קורה, כן? איך זה עובד? האם זה בגלל שהם אוהבים אותו והם לא רוצים שהוא ימות? אז עכשיו אני רוצה שנייה לקפוץ, כי כבר הבנתם שאני קופץ בין, אני מדלג 2,000 שנים אחורה, 3,000 שנים אחורה, ובחזרה קדימה, זה מותר הפילוסוף כמובן על פני ההיסטוריון. אז אני רוצה שנייה לחזור לטקסט היוגי הגדול השני של הפילוסופיה ההודית, שנקרא יוגה סוטרה. היוגה סוטרה היא בערך, כן, אבל כשפילוסוף אומר בערך, אסור להאמין לו. היא בערך מהזמן של הבאגווד גיטה, הטקסט שדיברנו עליו רק לפני כמה דקות. אולי היוגה סוטרה קצת יותר מאוחרת, אולי מאות ראשונות לספירה. והיוגה סוטרה, טוב, אולי אתם מכירים, זאת אומרת, כולם היום עושים יוגה, נכון? והיוגה סוטרה יש בה סכמה, יש בה מודל, יש בה תוכנית שנקראת אשטנגה יוגה, היוגה בת שמונת האיברים. זה מעניין, הדימוי של הגוף. אין הרבה גוף ביוגה סוטרה, בניגוד לסטודיואים בתל אביב, לא יודע איפה, ובסן פרנסיסקו, אבל יש פה מטאפורה של גוף. ושני האיברים הראשונים של הגוף הם איברים שמתעסקים באתיקה. כן, באתיקה, כיצד על היוגי, על מתרגל היוגה, לנהוג, כן? לזה אני קורא אתיקה, וכן, אז האיבר הראשון הוא בעצם מתחלק לחמישה. זה איבר אחד עם בתוכו חמישה איברים, והאיבר הראשון מתוך חמשת האיברים זה ההינסה, אי אלימות. הדבר הראשון שהיוגי צריך לעשות זה לתרגל אי אלימות, זה להיות ספוג באי אלימות. אני חושב שזה דבר מעניין, ועכשיו היצירה הזאת באה ואומרת, מה יצא לך? אם תהיה לא אלים, נכון? אני אומר לך, ויביאנה, בואי נהיה לא אלימים. את אומרת, למה? האמת ששאלת אותי בהתחלה. נכון. מה התוכנית? למה שנהיה לא אלימים? ועכשיו היצירה באה ואומרת, עבור מי שספוג באי אלימות, והשאלה הזאת, כן, של מה זה להיות ספוג באי אלימות, זה לא מי ש... זאת אומרת, הכוונה זה לא שבמקום להרביץ אני נותן חיבוק. מדובר פה על איזה מצב תודעה, על שינוי פנימי עמוק. מי שספוג באי אלימות, מסביבו מסתררת אי אלימות. ומה שעוד יותר מעניין זה שהפרשנים הקלאסיים של היצירה, הם לא חושבים שזה איזה ציווי קטגורי כזה, כן? זאת אומרת, מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך או משהו כזה. הם חושבים שזה חוק פיזיקלי. הם באים ואומרים, בסביבתו של יוגי שספוג באי אלימות, קוברה ונמיה, אויבים טבעיים, לא ילחמו אחד בשני. זה כוח. אי אלימות ככוח. וגנדי שמכיר את היצירה הזאת, איך אתה יודע שהוא מכיר את היצירה הזאת, כי הוא כותב אוטוביוגרפיה, ב-1925, והוא מספר על כל מיני בוק קלאבס כאלה, הוא קורא יצירות קלאסיות שונות, הרי הוא גדל לתוך החינוך הקולוניאליסטי, כן? אז הוא קורא יצירות קלאסיות שונות עם חברים, יש איזו קבוצה שקוראת למשל את היוגה סוטרה, אז אי אלימות ככוח, כי מי שספוג באי אלימות, מסביבו נפסקת האלימות. אבל אם אנחנו כבר קפצנו ליוגה סוטרה, אז בואו נסתכל על עוד פסוק אחד ביצירה הזאת. והמחבר של היצירה, המחבר האגדי לפחות, קוראים לו פטנג'לי, המסורת קוראת לו פטנג'לי. פטנג'לי בא ואומר, אם עולה במוחו, הוא לא אומר במוחו, בתודעה, כן, של היוגי, מחשבה שעומדת בסתירה לאי אלימות, מה שהוא צריך לעשות זה לטפח את ההפך. זאת אומרת, אם עולה במחשבה אלימה, הוא צריך לטפח את ההפך, כן? הוא צריך לטפח אי אלימות. ומה שעוד יותר מעניין זה שהוא מסביר איך עושים את זה. איך מטפחים אי אלימות? הוא אומר, כדי לטפח אי אלימות, אנחנו צריכים לחשוב על התוצאה של האלימות. לעשות מדיטציה על התוצאה של האלימות, והתוצאה של האלימות היא בערות וסבל שאין להם סוף. זאת אומרת, אם אני עכשיו הולך לעשות פעולה אלימה, ואני חושב, רגע, אבל אלימות היא מולידה סבל ובערות שאין להם סוף, המחשבה הזאת, ההבנה הזאת, המסקנה הזאת, כן, היא זאת שאמורה לעצור אותי. ואם אנחנו עוברים עוד פסוק אחד ביוגה סוטרה, פסוק אחד אחרי הפסוק שמדבר על אי-אלימות, סוטרה אחת, כן, אחרי הסוטרה שמדברת על אי-אלימות, זה סוטרה שמדברת על אמיתיות. מה זה אומר להיות בן אדם אמיתי? זה קצת דומה למילה כנות בעברית. מהי כנות? בוא נתרגם את זה ככה. ומה יוצא לנו אם אנחנו ספוגים בכנות? עוד פעם, להיות ספוג בכנות, לא רק להיות כן, להיות ספוג בכנות. והפסוק הזה, הפסוק הבא, כן, אומר, מי שספוג באמיתיות או בכנות, הוא יכול לראות את התוצאה בתוך הפעולה עצמה. יש לו איזה סוג כזה של מבט קדימה, הוא יכול לראות את התוצאה כבר, כן, כבר בתוך הפעולה עצמה. אז אם אני יכול לראות את התוצאה של הפעולה האלימה בטקסט הזה, במובן של סבל ובערות שאין להם סוף, כבר בתוך הפעולה עצמה, כי אם אני יכול, זה ישנה את הפעולה. אז גנדי שקורא את היצירה הזאת, שמבין את הכוח, כן, של אי האלימות, וגנדי שגם מדבר לא מעט על, כמובן, על אמיתיות, כן, המושג השני הגדול של גנדי, חוץ מההינסה, זה המושג סטיה. סטיה זה אלימות. לקמפיין שלו נגד הבריטי הוא קורא סטיאגרה, האחזות באמת, האחזות בכנות. אולי אנחנו יכולים לתרגם את זה. אז אני חושב שקשרנו פה כמה סוטרות, כמה חוטים, כן, ביחד.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence.
גנדי, אפרופו האם האלימות מתאימה לכל סיטואציה, לפני ליל הבדולח הוא כותב טקסט, ומציע גם ליהודים לנקוט באי-אלימות. עכשיו, הוא לא יודע, כן, מה גודל הזוועה שעומדת לקרות, אבל הוא כאילו אומר, בואו, תנקטו גם אתם באי-אלימות כלפי הנאצים. ושם בובר ומאגנס, שאגב מכירים פילוסופיה הודית, מתכתבים עם גנדי על הנושא הזה.
אז גנדי, יש לו חברים יהודים. גנדי, זאת אומרת, לא נספר כאן את כל הסיפור של גנדי, גנדי שחי 20 ומשהו שנים בדרום אפריקה, אחרי שהוא בעצם הופך להיות עורך דין, לומד עריכת דין באנגליה. אז גנדי בדרום אפריקה, כן, מתחיל בעצם לפתח תודעה פוליטית ונאבק בשביל האנשים הלא לבנים בדרום אפריקה. ובשנים של דרום אפריקה, דרך אגב, חברו הקרוב, קוראים לו הרמן קלינבך, שחבר שלנו פה, שמעון לב, כתב עליו ספר מעניין על קלינבך ועל גנדי, ספר שהכותרת שלו זה סולמייטס, כן? חברי נפש. וקלינבך, כן? וחברים אחרים מבקשים מגנדי שיגיד משהו על המצב של היהודים באירופה תחת המגף הנאצי. זה דבר מעניין, כן? שמישהו הופך להיות מין גורו כזה, לא גורו דתי, אבל רוצים לשמוע את דעתו, נכון, בכל תחום. אני חושב, נגיד, על ישעיהו ליבוביץ', איכשהו נתקלתי השבוע באיזה וידאו שלו ביוטיוב, כן? אנשים ניגשו אליו מכל קשתות החברה, מכל גווני החברה, וביקשו ממנו לשמוע את דעתו על נושאים שונים. אז מבקשים מגנדי להגיד משהו על היהודים באירופה, וגנדי מפרסם בכתב העת שלו. לגנדי תמיד יש כתב עת. זאת אומרת, כל פעם השם משתנה, הוא מפרסם בכתב עת, כן, שקוראים לו הרי ג'אן מאמר על היהודים באירופה. זה מין בלוג כזה, אבל בלי הווב, כן, לפני שהיה אינטרנט. וגנדי הוא לא היחידי, כן, ויווק אנאנדה, שרי אובינדו. אני חושב שבובר היה לו מין כתב עת כזה שהוא כתב את כולו, את רובו. אז גנדי כותב את כל כתב העת ומקבל מכתבים למערכת ועונה עליהם בגיליון הבא. וגנדי כותב, היהודים באירופה הם כמו, בעצם הוא אומר, הם כמו ההודים בדרום אפריקה. הוא אומר, הדרישה שלהם, כן, לבית יהודי בפלסטינה, לדעתי לא מוצדקת, הוא אומר. הוא אומר, כל אחד שייך למקום שבו הוא נולד, ולכן אם הם לא נולדו שם, כן, אז למה שהם יחשבו על, על בית לעם היהודי וכן הלאה? והמאמר מתפרסם, כן, במקרה, אחרי ליל הבדולח, אני לא חושב שגנדי בכלל מודע לכל הסיפור הזה, ושני פילוסופים ירושלמים, אני קורא להם ירושלמים כי ישראל עוד לא נוסדה, מרטין בובר ויהודה לייב מגנס, קוראים את גנדי ומתרתחים. וזה מעניין שהם מתרתחים, הם מתרתחים כי הם מעריכים אותו, הם מתרתחים כי הם מכירים אותו, הם משתמשים בחופשיות במושגים כמו אהינסה וסטיאגרה, המושגים שהזכרנו פה בשיחה, אי אלימות והאחזות באמת. ואז מה שקורה זה שבתחילת 1939, שניהם כותבים לו מירושלים מכתבים, כאן נורא למצוא אותם, כן, הם יצאו לאור, כן, גם בעברית, ואפשר למצוא אותם באינטרנט, אז הם כותבים לו מכתבים, וכמו שגם את אמרת, הם קוראים תיגר על האוניברסליות של אי האלימות. בובר אומר לו, אתה צודק, אי האלימות זה רעיון טוב, אבל לא ב-100% של המקרים. יש מקרים חריגים שבהם נדרשת אלימות, קורטוב של אלימות, מידה של אלימות כדי למגר את האלימות. דוגמה לזה, הוא אומר לו, זה השלטון הנאצי, ואז הוא פונה אליו במילים חריפות, הוא אומר לו, היודע אתה מהטמה או אינך יודע מה קורה במחנות ההסגר, כן וכן הלאה, והוא כותב, אני חושב שאתה לא יודע. הוא אומר לו, מה שכתבת זה טרגי קומי, זה מה שבובר אומר, אבל זה טריקי. מהם המקרים האלה? מי יחליט מהם המקרים החריגים שבהם צריך להפעיל אלימות? אז זה בובר, ומגנס הולך מכיוון אחר. מגנס, כן, שנטוע במסורת היהודית, מגנס שהיה רב רפורמי, מגנס כותב לגנדי, תשמע, אתה אדיש למוות. ועבור מי שאדיש למוות, הוא מתכוון לזה שגנדי טיפל בחולי דבר. זאת אומרת, לא מפחד למות. אתה אדיש כלפי המוות, אתה יכול להשתמש באי אלימות כנשק. אבל אנחנו, אומר, זאת אומרת, אנחנו היהודים לא קנדידטים להשתמש בנשק הזה, ואז הוא מתחיל לצטט פסוקים כמו כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. והמכתבים נשלחים לאשרם של גנדי בגוג'רת, בסברמתי, והוא לא קורא אותם. או שהם לא מגיעים, או שהם הגיעו, אבל לא הגיעו לידיו, ובעצם הוא לא משיב על המכתבים של שני הפילוסופים הירושלמים האלה. ועכשיו מה שמעניין, זה שהנכד של גנדי, רם צ'נדרה גנדי, קורא את המכתבים, שנים אחר כך, ומחליט להשיב, והוא משיב לבובר. הוא קורא את המכתב של בובר, והוא משיב לבובר בספר שהוא מפרסם ב-1984, ספר שנקרא באנגלית, I am thou, אני הנני אתה, שזה התשובה לספר המפורסם של בובר,
אני אתה, מ-1923,
אני ואתה. והמהלך של, המהלך, כן, של רם צ'נדרה גנדי זה, זאת אומרת, בוא לא רק נעבור מגוף שלישי לשני, מלז לאתה, בתרגום לעברית של בובר, אלא בוא נעבור אפילו, בוא נקרב אותך אליי עוד יותר, כן, אני הנני אתה, ופה הוא מתכתב עם עמדות פילוסופיות, אודיות, קלאסיות, משהו שנקרא אדווייטה, אידואליות, והוא גם חוזר לשאלה הזאת, למכתב ההוא, כן, לגבי האי אלימות, ואחד הדברים שנורא הפתיעו אותי, הייתי בטוח שהוא יצדד, בסבא שלו, זאת אומרת, הוא בעצם מסכים עם בובר, הוא חושב שלפעמים, גישה לא אלימה יש בה משהו אלים, וזה מתכתב אולי עם התחלת השיחה שלנו, כשאמרת לי, רגע, על המסורת הג'נית, זה לא אלימות כלפי עצמנו, זאת אומרת, הוא בעצם בא ואומר, אם ניתן לנאצים לשלוט בעולם, יהיה כל כך הרבה אלימות, אז אולי אנחנו צריכים, אולי אתה צודק, בובר, כן? אולי באמת צריך לנקוט, כן, בצד או במידה מסוימת של אלימות, וזה מעניין שרם צ'נדרה גנדי מדבר על אי אלימות צודקת ובלתי צודקת, כן, זאת אומרת, הוא נותן מין הבחנה כזאת.
טוב, זה כבר ממש הרמה להנחתה למצבנו. יש מצבים שבהם כן נדרשת אלימות בשביל למגר. זה כאילו מין ראייה רחבה יותר שלוקחת, כמו שדיברת קודם, שלוקחת בחשבון את התוצאות העתידיות, כאילו גם קדימה וגם אחורה, ולא רק אומרת עכשיו אי אלימות, אלא אומרת רגע, בואו נסתכל קדימה, אנחנו רוצים למנוע עוד הרג, אז עכשיו צריך לעשות פעולה שכן יהיה בהרג, וזה גם מתכתב עם מה שאני נפעמתי ממנו מההתחלה, בין אי-אלימות לאי-אכזריות, שאולי שם יש איזה גבול נכון.
וואו, הסתבכנו.
אני חושבת שלא הסתבכנו.
כן. הסתבכנו, אני חושב, כי יש שני סוגים של פילוסופים, אלה שמעלים שאלות ואלה שנותנים תשובות. אני חושב, אני שייך לשאלתולוגים, כן?
מה אתה אומר?
אני חושב שהשאלות, המשקל שלהם הוא יותר כבד, יותר חשוב מהמשקל של התשובות. אני חושב שיש איזו נצחיות בשאלות, והתשובות הן יכולות להשתנות, ואני חושב שבזה שאלינו את השאלות האלה, כן? האם אי-אלימות היא נכונה בכל מצב, בכל שלב או לא? אני חושב שבואו נשאיר את השאלה הזאת לרפלקסיה, כן, של המאזינים. בוודאי שיש לנו את התשובות הטנטטיביות, כי אני אומר, השאלות הן נצחיות, והתשובות הן טנטטיביות, הן משתנות, הן זמניות. בוודאי שיש לנו את הדעות שלנו ואת הרעיונות שלנו. אבל אנחנו חיים בתקופה שכולם אומרים, כן, כל אחד ניגש ואומר את התשובה, וכל אחד משתדל להגיד את זה בטון יותר אוטוריטטיבי, יותר אוטוריטטיבי מהשני. ואני חושב שאם אנחנו מצליחים כאן לסרטט סימן שאלה גדול, אז כבר עשינו משהו, כי אנחנו חיים בתקופה שהיא בעצם כולה סימני שאלה, ודווקא אנשים מדברים בשפה
של סימני
קריאה.
שזה מתכתב מאוד עם הגיטה, לא? עם שתי עמדות... זה לא טקסט כזה, זה לא טקסט כזה אולי, זה טקסט שמביא את השאלות.
כן. אני חושב שאם אנחנו, נשאיר מקום לסימן השאלה, זה נחשב נורא לא פרקטי ונורא לא יודע, לא אופנתי, כן? אבל אם נשאיר מקום, כן, אם אני אגיד, אם את שואלת אותי משהו ואני אומר, אני לא בטוח. כן, זאת אומרת, בדרך כלל זה לא אמורה להיות התשובה. בשביל מה הזמנתי אותך, כן? אתה אמור לבוא ולהגיד לי כמה סימני קריאה. אז אוקיי, אנחנו פה יושבים באיזה פינה כזאת שאפשר לעשות בה כל מיני דברים. אנחנו לא באולפני החדשות, חנותים בחליפות, כן? אבל בואי נשאר עם סימני השאלה, מה את אומרת?
אני בעד. פרופסור דני רווה, כותב ומלמד פילוסופיה הודית ופילוסופיה השוואתית בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזו.
אלף תודות לך, כמובן.
אני ביביאנה דייץ', תודה רבה גם לנועה בן הגיא ולשרון לרנר. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסקטים. אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.